מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, שלום דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
ברוך השם, אתה מכיר את המשפט עם חברים כאלה מי צריך אויבים?
יש כזה משפט, ולמי כוונתך?
דווקא אנחנו משתמשים בו די הרבה. כן, תכוון לארצות הברית. אתה רואה מה שקורה שם, מה שמגיע משם, איך הם לאט לאט שוחקים את כל הלגיטימציה הבינלאומית שכל הזמן דיברו עליה. 5 חודשים במלחמה הזאת, אין ספק שצהל וכל החיילים היקרים עשו באמת עבודה נפלאה שם ברצועת עזה, אבל 5 חודשים כל הזמן מדברים איתך על זה שצריך לרצות האמריקנים, כי הם נותנים לך את האשראי הבינלאומי, והם נותנים לך נשק, והם נותנים לך מטוסים
וכל זה. אבל עושה רושם שנתניהו לא מתרגש מהם, מנהל קרב מעניין מאוד מול האמריקאים.
לא נראה לי שהוא יחזיק כל כך הרבה זמן מעמד מול האמריקאים, ואני אגיד לך למה. לא בגלל מה שקורה בחוץ, בגלל מה שקורה כאן, מה שקורה בפנים. כלומר, העם מאוד בעד שישראל תסיים את המלחמה הזאת בחמאס ברצועת עזה, אבל הפוליטיקאים, אותם צרי עין, או אותם אלה שעצה רצה להם הדרך להיות ראשי ממשלה במקומו, או להיות חלק מתוך ממשלה אחרת, שאם יהיו בחירות, הם כבר מצדיקים את כל מה שארצות הברית רוצה. כלומר, אתה יודע, זה כל כך מתסכל. מתוך ישראל, פוליטיקאים כמו יאיר לפיד והחברים שלו האחרים, הם רוצים שישראל תפסיד במלחמה הזאת. אין מילים אחרות איך להסביר את זה. כלומר, זה מה שהם רוצים, אתה יודע, זה כל כך מקומם. זה כל כך מקומם, אתה יודע, מילא ביידן צריך את מדינת מישיגן כדי לנצח אולי את טראמפ בבחירות שירחו שם לקראת סוף השנה האזרחית. בסדר, נו. והוא רוצה לרצות האגף הפרוגרסיבי של הדמוקרטים בארצות הברית, זה גם כן מילא. יש להם שיקולים אחרים לארצות הברית. אבל כשבאים אליך מבפנים, מתוך ישראל, ומחלישים את ראש הממשלה רק בגלל השנאה לנתניהו, כשאין להם בעיה שישראל בעצם תפסיד במלחמה הזו, זה מה שהם, הם לא אומרים את זה בלשון שלהם, אבל הם אומרים את זה. הם אומרים שהם מצדיקים את ביידן, הם מצדיקים את ארצות הברית, הם הולכים איתה יחד, ועל המשפט הזה, על הדבר הזה נאמר, מעריסייך ומחריבייך ממך יצאו, הנה זה כאן על יאיר לפיד, וכל החברים שלו שמה, שזאת המטרה שלהם, אין להם שום מטרה אחרת, שנתניהו ייפול, אבל על הדרך שמדינת ישראל גם תרד על הברכיים ותפסיד.
טוב, לגבי האמריקאים, אני מתחזקת לי התחושה שדברים שרואים משם לא רואים מכאן, וככל שהם רחוקים גם ממה שקרה בשמיני עצרת, הטבח הנורא, וגם הם רחוקים מכאן פיזית, אז בהתחלה כולם היו בהלם, ועם הזמן נשתחרר להם שם באמריקה ההלם הזה, והם לא רואים מה שקורה כאן מקרוב כמו שמי שאמור לקבל החלטות כאן במדינת ישראל רואה. אז אתה יודע, הסיפור הזה קצת נשחק, ההלם הנורא של תחילת המלחמה נשחק. זה לגבי האמריקאים, אני לא אומר את זה כלימוד זכות, אני מנסה לפרש את המהפך הזה של ביידן שבהתחלה היה...
מה זה מהפך? יש אוסקרים, יש אוסקרים שהמוסלמים שם במדינת מישיגן, מדינה בתוך ארצות הברית.
בכלל בארצות הברית הם נגדו וכו'. אבל עדיין, אם באמת, אתה יודע מה, יכול להיות שזה גם קשור לזה, אבל מצד שני, אם האסקרים האלה היו לפני 4 חודשים, 4.5 חודשים, בתחילת המלחמה, הוא היה מדבר היום כמו שהוא, הוא היה מדבר אז כמו שהוא מדבר היום, אני לא בטוח, כי אז היה הלם גדול ולא היה מתרגש. אז נכון, המוסלמים קצת משפיעים עליו וכל העניין הזה.
כן, אבל יש פה משהו מעבר לזה. דבר איתי על הישראלים. על יאיר לפיד ועל כל החברים שלו. תקשיב, הבן אדם הזה, אני לא יודע איך הוא, אני לא יודע בכלל איך יש לו מנדטים. כאילו הוא רוצה שמדינת ישראל תפסיד.
איזה מנדטים יש לו? 10 או עד 14 מנדטים? הוא הרי עושה את הדבר הטיפשי ביותר שאפשר לעשות בפוליטיקה. במקום לחבק את הממשלה, כמו שעשה גנץ, הוא גם מצטרף אליה, הוא יוצא נגדה, והציבור בהתאם אומר את דעתו גם בסקרים, והוא רק נפגע מזה. הוא רק נפגע מזה, אז מה?
אבל בצד אתה לא מבין את העניין. אתה אולי לא מבין עד הסוף את העניין. זה, אין בעיה שהוא מתנגד לנתניהו פוליטית. אין בעיה שהוא מתנגד לממשלה הזאת פוליטית. אתה יודע מה? אפילו בזמן מלחמה. יאללה, התרגלנו, זה פוליטיקה מסריחה כאן במדינת ישראל, הכל מותר. אבל כשאתה משתף פעולה עם ממשל שעכשיו כל כך מצר את צעדיה של מדינת ישראל, מה זה משתף פעולה? אתה מצדיק אותו, אתה מצדיק את ביידן, אתה מצדיק את כל מה שארצות הברית עושה עכשיו למדינת ישראל ולממשלת ישראל ולראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, רק בגלל השנאה שלך של, לנתניהו. ועל הדרך אין לך בעיה שמדינת ישראל תפסיד במלחמה הזו, כן? שילמנו מחירים כל כך כבדים, שכל כך הרבה הרוגים ושל חיילים הרוגים, ושבמשך חודשים משק מתפקד פה, אתה יודע, בצורה צולעת, ויותר מ-100 אלף אנשים מפונים, ובאמת מחירים כבדים וטראומות נפשיות וכל מה שאתה לא רוצה, כן? כדי שבסוף, בסוף, בסוף מדינת ישראל תנצח את הארגון הרצחני הזה, החמאס, כן? ותשמיד אותו אחת ולתמיד. בא אדון יאיר לפיד ואנשים נוספים, כן? זה לא רק הוא, אבל הוא הקודקוד של הדבר הזה, בשם השנאה לראש הממשלה נתניהו, ובעצם מצדיק את כל מה שארצות הברית עושה, והוא רוצה בעצם שמדינת ישראל תפסיד את המלחמה הזאת.
ואני מסביר לך שהוא עושה דבר שהוא לא נכון, לא נבון פוליטית. אז כך שהתמיעה עליו עצומה פי שתיים. לא מבין
כן,
אותו. פוליטית
ממש,
אני לא מבין אותו.
תקשיב, אם... זה ממש מתסכל כל הסיפור הזה.
לא, אותי זה לא מתסכל, כי זה לא מתסכל, מעניין אותי.
זה
לא
מתסכל.
לא מתסכל אותי, כי אני אגיד לך, מלפיד אני לא מצפה לכלום, בטח כשהוא עושה פה דבר שהוא חסר תבונה פוליטית. והאמריקאים, בסדר. אז הם אומרים, אז הם צועקים.
לא, לא, אי אפשר להגיד את זה, אז הם אומרים, הם צועקים.
אני כן אומר את זה.
לא, לא, אי אפשר, פשוט אי אפשר לומר את זה. אני לא יודע אם ראית הבוקר את הכותרת בעיתון ישראל היום.
לא, אני הבוקר על כותרת אחרת, אני בתוך כותרת אחרת, על מה שמתרחש בעזה ובית החולים שיפה.
כן, אנחנו נדבר על זה תכף, אבל אני לא יודע אם ראית את הכותרת בעיתון ישראל היום הבוקר, שיש חשש ממשי, כן? שארצות הברית, מסיבות טכניות, כן, במרכאות, תקפיא או תעצור את משלוחי החימושים והנשק לכאן לישראל, שזה קריטי כדי להמשיך במלחמה ולהמשיך במערכה הזו. ואתה לוקח את זה, ואתה לוקח את האמירות של ביידן, וזה ככל שיחמיר המצב שלו שם בארצות הברית בסקרים, הוא יחריף את האמירות שלו וסנקציות על כל מיני, ראית את הסנקציות שארצות הברית הטילה על כל מיני יישובים שלא ידעתי בכלל שהם קיימים בתוך יהודה ושומרון? ראית את כל הדבר הזה? ככל שיחמיר המצב של ביידן ושל הדמוקרטים שם בארצות הברית מול הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, אנחנו נראה את זה מחמיר. אבל זה לא העניין, אני חושב שהעניין זה הסיפור של אויבים מבית, ממש ככה, אין לי מילה אחרת
טוב.
ממה שיאיר לפיד כרגע עושה לממשלת ישראל וכל הדבר הזה.
מה דעתך על צירוף שר לקבינט הקטן, למלחמה?
אני לא יודע אם אפשר להגיד את המילה הזאת, קשקוש, נו מה, מה זה ייתן? זה מה שיתרום לניצחון ישראל במערכה? מה, כאילו, מה... לא מצליח להבין, אתה יודע, גדעון סער, מה הוא רוצה בעצם? מה הוא רוצה? לבנות את המפלגה שלו, כמו שגנץ בנה 40 מנדטים מתוך הממשלה, זה גם מה שהוא רוצה?
כן.
אני לא מצליח להבין מה גדעון סער רוצה באמת. כאילו, אני מבין מה הוא רוצה.
זה מה שהוא רוצה, נו מה.
הוא רוצה להיות, הוא רוצה להיות רלוונטי, הוא רוצה להיות משפיע, אבל אל תקשקש לנו שאם תיכנס לקבינט המלחמה, הכל ייראה אחרת. כאילו... די, כאילו, עד כמה אתה חושב שאנחנו מטומטמים?
כן, פתאום הוא נהיה ימני. איפה היה פה כל השנה
שעברה? עזוב את זה שהוא פתאום נהיה ימני. מה, כאילו, מה אנשים... אני חושב, אני לא חושב שיש אדם אחד שמאזין לנו עכשיו שחושב שאם גדעון סער ייכנס לקבינט הקטן, לקבינט המצומצם, לקבינט הסגור, לא יודע מה, התמונה פה תשתנה. הניצחון בהישג יד,
אבל אל תשכח, לא,
והכל יהיה בסדר.
העובדה שהקבינט הזה מעוצב בדמותם, לא יודע אם בדמותם, אבל עם קולות כמו גנץ ואייזנקוט, שלא לא בדיוק ימין, אולי ההפך מכך, זה משפיע על הרבה תהליכים והרבה מהלכים שקורים במלחמה הזו. אני לא יודע כמה שר היה תורם אחרת, אבל אם יש משהו שכן הייתי שם לב אליו, זה, ולא נרחיב עכשיו כן זמן, אבל זה נושא המינויים של קצינים בכירים בצבא. מתרחשים כל מיני צרכים לחילופי קצינים, כאלה שנפצעו ויצאו משירות, כאלה שהגיע זמנם לפרוש, כאלה שהופרשו. ואני לא מדבר עוד על הבכירים בכירים שצריכים ללכת הביתה אחד אחרי השני מהרמטכ"ל ומטה, שקשורים לקשל הגדול ולפשלה הגדולה של צהל במה שקרה בשמחת תורה. באופן כללי, האם הרמטכ"ל הנוכחי, שהוא אבי אבות הקונספציה והכשלים של כל המלחמה הזו, של תחילת המלחמה, לא של המלחמה עצמה, המלחמה עצמה הם מנהלים אותה יפה, יכול וראוי שיעצב את דמותו של צהל לשנים הבאות, עם אנשים בדמותו ובצלמו, בלי שיכנסו אנשים אחרים שיאתגרו את המערכת, שחושבים אחרת, שבעלי השקפות שונות מהם. אני בכלל לא משתמש בימין ושמאל, כי אני לא חושב שזה מה שמשפיע שם בתוך הצבא, וזו שאלה שהיא צריכה להישאל. מה דעתך?
אני חושב שזה לא שאלה, זה תשובה. הרי אמרו שלא להשתלח בכל הבכירים בצבא
לא
בזמן
משתלח,
מלחמה.
שואל שאלה.
לא. אמרו, אי אפשר להעביר ביקורת בזמן מלחמה, קודם כל תנו לנצח. אבל ללכת ולמנות כבר קדימה, קצינים בכירים וכל זה, אני חושב שזה כבר אחד יותר מדי. זה אחד יותר מדי. וזה צריך להיפסק. אבל בוא נאמר ככה, זה לא הסיפור שיביא ניצחון או חס וחלילה הפסד במלחמה הזאת.
זה לא קשור למה שקורה עכשיו, נכון. טוב, נרחיב בעניינים האלה. נדבר עוד מעט גם על חוק הגיוס בהיבטים הפוליטיים מול המפלגות החרדיות, ולא נלך
וגם על מה שקורה הלילה בשיפה, יותר מ-80 עצורים שנעצרו שם.
הבוקר, לפנות בוקר, כן, דרמה גדולה שם. אני זכרתי שצהל פשט על שיפה לפני חודשיים, שלושה, בדרמה גדולה אז, אם אתה זוכר, והגיעו למנהרות, חשבתי זהו, נגמר הסיפור, מסתבר ששיפה חזרה לפעול כבית חולים למחבלים.
הם חוזרים כמו עכברים, והכל כן. אותו דבר.
טוב,
העיקר שביידן מזרים לשם אוכל וציוד הומניטרי וכל מה שהם צריכים שם. זהו.
כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. כוחות צהל בשילוב כוחות מיוחדים פשטו הלילה שוב על מתחם בית החולים שיפה בעזה, בשל דיווחים על שהייה של מבוקשים במקום, חילופי שהתנהלו הלילה במתחם. התראה צבע אדום הופעלה הלילה במפלסים שבדרום. הפלסטינים מדווחים על פעילות משמעותית של צהל גם בדרום ובמרכז הרצועה. משלחת ישראלית למסע ומתן לשחרור חטופים תצא היום לדוחה. אמש לאחר חצות הסתיימה ישיבת הקבינט שערכה כשלוש שעות, ובסיומה הוחלט לשגר את המשלחת לשיחות. המורדים החות'ים בתימן שיגרו הלילה כלי טיס מאויש מרחוק, הוא נפל בשטח פתוח צפונית לאילת. ובצפון קבוצת מיליציה פרו-איראנית הפועלת בעיראק ובסוריה שיגרה כטב"ם לבסיס של חיל האוויר בגולן, כך לטענתם. לא דווח על נזק או על נפגעים. קנצלר גרמניה אולף שולץ הגיע אתמול לביקור בישראל ונועד משפחות חטופים המחזיקים באזרחות גרמנית בלבד. בתום השיחה פרסם השגריר הגרמני שטפן סייברט כי אין דבר דחוף יותר מלהחזיר את כל בני הערובה בהקדם האפשרי. דלקה פרצה הלילה בבית כנסת בכפר סבא, לוחמי אש חילצו 11 ספרי תורה. בית הכנסת נשרף כליל וחוקרי דליקות בודקים את נסיבות התפרצות האש. התחזית היום גשום וסורר ברוב אזורי הארץ. שימו לב שסוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א ב-8:46. אלה הכותרות.
תודה רבה, ישראל. נס גדול הסיפור הזה בכפר סבא, עם השריפה בבית כנסת שנשרף כליל, אבל כל 11 ספרי תורה ניצלו בשלמותם. איזה יופי. אומנם עצוב על הבית כנסת עצמו, בית הכנסת אוהב צדק, זה שם הבית כנסת, אבל עיקר שספרי התורה ניצלו שם. בצוות שלנו, העורך קובי סגל, מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. אתה פה?
כן, אני כאן, קובי פינקלר איתנו גם.
כן, רגע, לפני כן, הזכרתי השנייה את הסיפור של הבית כנסת הזה בכפר סבא, פשוט כי ראיתי תוך כדי תמונה של הקבעים, מחוץ לבית הכנסת השרוף, כולם מחזיקים ספרי תורה, כשהם עם חיוך, הנה, הצלנו את ספרי התורה.
מדהים. ברוך השם.
כן. טוב, לעניינים הביטחוניים, קובי פינקלר איתנו?
כן, איתכם.
בוקר טוב. מה קורה
בוקר טוב לכם.
קודם כל, מה קרה שם, מה היה שם?
מזכר שם שבשבועיים האחרונים מתחילות בצהל להתקבל עוד ועוד ידיעות מודיעיניות על כך שבתוך מתחם בית החולים שיפה, שכבר תיהרנו אותה לפני כשלושה חודשים והיינו במנהרות שם ופוצצנו והשמדו אותם והחולים חזרו כי זה בית חולים, מסתבר שלצהל הגיע מידע שבתוך המתחם הזה מסתתרים מחבלים ומנהלים שם את מערכת הטרור. ואז מתחילות התארגנויות בתוך צהל להכשיר את הלוחמים המיוחדים, את הכוחות המיוחדים, את היחידות המיוחדות, והחליטו על העיתוי הזה של 2:40 לפנות בוקר, גם בהתחשב בזמני הרמדאן, מתי הם הכי עייפים, מתי פחות ערים, והודיעו למנכ״ל משרד הבריאות בעזה כבר אתמול, ושלשום, ראו זרתם, אנחנו יודעים שבתוך מתחמי בית החולים שלכם, לא פרטו אחד ומדויק, אבל בתוך מתחמי בית החולים שלכם מסתתרים מחבלים, אם אתם לא תרחיקו אותם אנחנו נעשה זאת, ומכיוון שהתוצאה כמובן הייתה ברורה מראש, אז ב-2:40 פושטים יחידות מיוחדות, פושטות יחידות מיוחדות, פושטים לקוחות עם סיוע אווירי, באמת בהפתעה גמורה על מתחם בית החולים. עכשיו זה לא שהם היו בתוך המנהרות, אלא בתוך חדרים, בתוך מרחבים של בית החולים.
כן, אבל כאן אני רוצה לשאול אותך, איך הם הגיעו לשם חזרה? הם הרי היו צריכים להגיע דרך התת קרקע, כי אם הם היו מגיעים מעל לפני הקרקע, היו רואים אותם עוד לפני כן, כשהם מנסים להגיע לבית החולים שיפה. כלומר, מה שאני רוצה לשאול, ואני מחדד את השאלה שלי עכשיו אליך, קובי, זה איך הגיעו לשם עשרות מחבלים, אולי יותר מ-100 מחבלים,
אחרי שניקו את המקום. שיפה,
אחרי שניקו את המקום, ואחרי שצהל אמר שכל המנהרות שנכנסות לבית החולים שיפה, הושמדו. כלומר, הם הגיעו מעל פני הקרקע.
זה דווקא תשובה פשוטה, ולשאלה אולי סבוכה יותר, אבל היא תשובה, יש לי תשובה. התשובה היא כזאת, שנכיר בה. במרחב צפון רצועת עזה, אמרתי לכם את זה גם בשידור שבוע שעבר, עדיין פועלים ונושמים 300,000 פלסטינאים. חשבנו כל הזמן שמדובר בין 100,000 ל-150,000 שלא התפנו דרומה, אף אחד לא עבר מדרום לצפון, אבל ישנם כאלה שלא פונו. כאשר לפני כשבועיים הרימו מחדש את רשת התקשורת בצפון רצועת עזה, אזי מה שקרה בפועל זה שהתברר שיש שם כ-300,000 פלסטינאים. בתוך 300,000 הפלסטינאים, זה המספר שידעים אתכם אולי עכשיו, ישנם בין 4,000 ל-6,000 מחבלים של חמאס שנמצאים שם, חלקם הצליח.
והתקשורת הזו, וזה שהסלולר חזר בצפון הרצועה, נתן להם יכולת לחזור לפעול, לתקשר אחד עם השני ומול מפקדות שלהם?
לא, אין מפקדות, זה הדבר המיוחד פה.
אז הם פועלים על דעת עצמם, אוקיי, מנסים ליצור. אז למה הרימו את הרשת הסלולרית? שיחברו אותה שוב.
תכף, אני אסיים, אני אענה לך גם לזה, אני רוצה לסיים עם דוד. ואז מצאו את מתחם בית החולים, כמתחם הנוח ביותר לפעול בו. לבית החולים מגיעים מדי יום מאות ואלפים, לא מאות אלפים, מאות פסיק אלפים של חולים, חלקם אמיתיים, חלקם מדונים.
והמנהרות מתחת לבית החולים לא הושמדו, כי יש בית חולים מעל.
הושמדו המנהרות. אלה הם נמצאים בתוך ביתך בית החולים, ככה חדר של איזה שמישהו בבית החולים שיבה סתם כפרפרזה כמובן, ובתוכו של החדר הזה יושבת לה איזושהי הנהגה קטנה, קבוצה קטנה של בדרגי של מפקד מחלקה. והוא מתחיל להתארגן, והוא אומר לחולים שמגיעים ולבני משפחותיהם, תדעו לכם שבשכונה הזאת כדאי לכם לשם ללכת כי שם יש נשק, לכו למקום הזה כי שם יש סיוע. אם תעזרו לנו עכשיו לחטוף שק קמח, אנחנו נשלם לכם. זה מתחם מצוין, כי אם אתה פועל את זה באמצע היום ברחוב הראשי של עזה, שהוא לא שמיש בדיוק, או במקום מסוים אחר, בית ספר, הוא לא קיים. בית החולים זה דבר שכל הזמן נמצא, ולכן הם מתנגזים לשם, אבל זה לא המקום היחידי. לכן מצאנו את אותם מאות מחבלים בכל המתחמים של בתי החולים. אז כבר בתוך שעתיים של פעולה, צה"ל הצליח לעצור 80 פלסטינאים שחלקם ידועים כמחבלים, משתמשים בצהל עם הרבה מאוד טכנולוגיה ומבדלים אותם, וכבר יש שם יחידות של השבק ו-504 חקירות השבועים שפועלות בשטח, והם לא היו צריכים להגיע מתחת הקרקע, כי פשוט הם הלכו ברחוב הראשי, כביכול הגיעו לבית החולים כדי לקבל טיפול, או כדי לסייע לאחד מבני משפחותיהם כביכול, ואז בתוך מתחם בית החולים הם פועלים, לכן הפעילות הזאת החלה בהפתעה, היא תימשך עכשיו, זה לא פעילות של רגע אחד ושתיים, אז אם חשבנו לרגע שאנחנו הלילה הזה כבר פשטנו על מעוז מבצעו של סינואר או על דף, אז אני חושב שהבוקר הזה אני קצת הוריד את גובה
להראות. התמונה מאוד ברורה והיא תמונה אגומה, שבעצם יש כאן עכשיו, זה לא משחק, כן? אני אומר משחק במרכאות של שוטרים וגנבים. הם הולכים מפה, הם חוזרים מצד ימין, הם חוזרים מצד שמאל, הם יוצאים מהדלת, באים לך דרך החלון, מהתקרה, מהמנהרה, מלמטה, מלמעלה, אבל זה בעצם כל הסיפור של מה שקורה שם עכשיו בצפונה של רצועת עזה. אחרי, וחשוב להדגיש, אחרי שתיארו את המקום, השמידו את המנהרות, וכל הדבר הזה והסיפור הזה. זה מה שאני
מתרשם כרגע. כל מילה שאתה אומר נכונה מדויקת. נכון?
טוב. קובי, שיהיו בשורות טובות, תודה על העדכון
המפורט הזה.
תודה.
תודה, בוקר טוב.
להתראות. האמת שהייתי מרחיב איתו במה שדיברנו ככה בשולי הפתיח על המינויים בצבא, אבל בוא נשמור את זה להמשך או למחר. מוטי אלפרין כתבנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה בפיך הבוקר?
כן, אז אם אנחנו רואים בשבועות האחרונים, אנחנו מדברים על מתיחויות בתוך הקואליציה, ורקע אנחנו יודעים שמנסים להעביר את חוק הגיוס, זה קצת נדחה בכמה ימים, אז אנחנו מדברים על מתיחות נוספת שעולה, צריך להגיד, בעיקר על רקע התקציב, אנחנו יודעים שאופק חדש עדיין לא נכנס לתקציב, ועוד כל מיני תקציבים למפלגות החרדיות שלא נכנסו עדיין, אז המפלגות החרדיות מאוד כועסות על השר בצלאל סמוטריץ', אנחנו רואים גם דברים שלא לאחרונה, גם נגד לומדי התורה, הוא טוען שגם הם צריכים להתגייס, אנחנו רואים גם דברים נגד הראשון לציון, אחרי הדברים שהוא אמר גם בעניין הגיוס.
מה אמר סמוטריץ' על הראשון לציון? על הגיוס אני יודע, הוא אמר,
הוא אמר שמה שהראשון לציון אמר זה לא דרך התורה, ואני מקווה שהרב יתנצל וכאלה דברים. זה כמובן לא מה שמוסיף ליחסים בין המפלגות החרדיות לשר האוצר, ואנחנו יודעים לספר הבוקר שנושא נוסף שהחרדים מצטרפים אליו נגד סמוטריץ', זה הפעם גם על צירופו של גדעון סער לקבינט המלחמה, אנחנו יודעים שגדעון סער רוצה להצטרף, אבל סמוטריץ' דורש שאם נתניהו מכניס אותו, אז גם הוא צריך להיכנס,
והחרדים
אומרים, אנחנו...
והוא צודק,
מי צודק?
סמוטריץ'. כן. איזה ערך מוסף יש לגדעון סער צריך... שאין אותו לבצלאל סמוטריץ'?
נכון, השאלה אם צריך להכניס כן, את שניהם.
אבל נתניהו לא מעוניין להכניס גם אותם וגם אותם, אז אנחנו יודעים שהמפלגות החרדיות דווקא תומכות בצירוף של גדעון סער לקבינט המלחמה על חשבון סמוטריץ'. עימות נוסף שיש זה על רקע המלחמה והנושא הביטחוני, אנחנו רואים את שר הביטחון גלנט וסמוטריץ' מתקוטטים
ביניהם בשבועות האחרונים. בוא נאמר חלק במפלגות החרדיות, כי כשאני מדבר עם אנשים במפלגות החרדיות, לא כולם חושבים ככה לגבי סער, לא לגבי סמוטריץ' ולא לגבי סער.
בהחלט, אז אם אנחנו רואים ככה אימותים בין גלנט לסמוטריץ', אז אנחנו שומעים גם חלק מהמפלגות החרדיות, כמו שאתה אומר, מצטרפים לגלנט ואומרים סמוטריץ' מליק את הרוחות דווקא בתקופה שאנחנו צריכים יותר שקט, ובפרט שהוא לוחץ על הבנייה בהתנחלויות, אנחנו יותר מעוניינים להתמקד בנושא הגיוס, התקציבים, פחות להעלות את הנושאים האלה על הפרק.
טוב, מעניין. לא נראה לי שכל השרים החרדים חושבים את אותו דבר בהקשר הזה, אבל אני יודע על אלה שגם חושבים כפי שאתה מצטט פה על סמוטריץ'. אפשר להבין אותם, את אלה שאומרים את זה.
אם תבין גם את אלו וגם את אלו,
לא, אני מבין את שני הצדדים. כן, מבין גם וגם, אבל ברגע שאומרים את המשפט הזה שיש שר בממשלה שאומר שכל הסיפור של הבנייה בהתיישבות וסמוטריץ', לכן לא כדאי להכניס אותו, אז אני א' למד מי אמר, ב' בסדר, יש לא מעט חרדים שחושבים אחרת ויש גם חושבים כמוהו.
ואני אחזור שוב פעם שאין בזה שום תרומה לניצחון של ישראל במלחמה, זולת פוליטיקה ובנייה עתידית פוליטית, זהו.
על מה צירוף הימנים ל...
כל מי שרוצה עכשיו, זה אין לכם שום דרך לשנות את מה שקורה עכשיו. הסיפור האמיתי זה בין ישראל לארצות הברית.
שיסמכו שם על דרך.
אין לך לגיטימציה בינלאומית, עוד מעט גם יצרו את התחמושת ואת החימושים של ארצות הברית. זה הסיפור כאן, לא הסיפור של קבינט כזה, קבינט אחר. זה, 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 צריך לומר את זה.
משחקי כבוד.
כן, זה משחקים פוליטיים. זהו.
וכבוד. טוב, מוטי, תודה, בוקר טוב.
לא כבוד.
תודה רבה.
טוב, בוא נצא להפסקה הראשונה ולאחר מכן המרואיינים שלנו.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
טוב, פועלים בעזה, נכנסו הבוקר לשיפה, למרות שהיינו שם לפני כמה חודשים, נראה שלא סיימו את החלקים האלה בצפון הרצועה, אז מה, צהל לא פועל מספיק לעומק שם וכמו שצריך?
צהל לא רוצה לשלוט, לצערי הרב, ולכן התוכנית המבצעית לא משקפת שליטה, שזה מה שהיה חלק להיות. פשוט אשר ישלטו היהודים, זה היה צריך להיות התוכן
האמיתי. והפשלה של מי? של הממשלה, הקבינט או של המערכת הצבאית?
קודם כל זה היה צריך להיות מוגדר בהחלטת ממשלה ראשונה בשביעי לאוקטובר, ב-12 בצהריים. זה שאף שר לא העלה את זה, זה בעיניי דבר בעייתי. המסקנה של השביעי לאוקטובר היא פשוטה. ניסינו לתת לגורם אחר, לשלוט ברצועה, עשינו איזה מדינה פלסטינית קטנה, אותו two-state solution, הרי זה היה הניסיון, זה התחיל מעזה ויריחו תחילה, והמשיך בהתנתקות שנתנה להם מרחב שלם, והתוצאה ראינו, ולכן המסקנה הרציונלית המתבקשת היא, שישראל, from the river to the sea, כמו שקוראים לזה היום, ישראל צריכה לשלוט בכל המרחב הזה, באופן מלא, אחרי זה אפשר לדבר על...
אבל חבר הכנסת עמית הלוי, יכול להיות שזה מה שצהל היה צריך לעשות, וזה מה שישראל רצתה לעשות, אבל הסבירו לנו מתחילת המלחמה, שהדברים צריכים להיות, אתה יודע, מסומכרנים, מה שנקרא עם הממשל של ביידן בארצות הברית, ויכול להיות ששליטה צבאית, ישראלית, בצפונה של רצועת עזה, זה היה משהו שביידן לא הסכים לו.
כן, לא רק בצפונה, בכל רצועת עזה... ומי שרוצה לנצח ולהכריע את הטרור מהר אגב הרבה יותר, היה צריך לתפוס את פילדלפי בשמיני לאוקטובר, לחלק את עזה לחמש פרוסות או חמישה חלקים, לשלוט בדלק, לשלוט בסיוע, כל העסק הזה ברח לנו לכיוונים שהם אנטי שליטה, ואני אומר שוב, ברצועת עזה לא החמאס מוליד את האוכלוסייה, האוכלוסייה מולידה את החמאס, ולכן... אם אתה לא שולט באוכלוסייה, הרי זה צומח. נניח שרק זה עשרות מחבלים, אומר הרמטכ"ל. אני אומר לך, השבוע נולדו עשרות מחבלים. יותר מעשרות מחבלים. כל שבוע נולדים עשרות מחבלים. זאת אומרת שהתשתית החברתית והחינוכית והאידיאולוגית והדתית, היא מצמיחה את הטרור הזה, את ה...
כן, זה ברור. אבל אם אנחנו לא פועלים כמו שאתה אומר, ולא עושים את זה, ואנחנו רואים שלא עושים את זה, לא שליטה צבאית, לא בצפונה של הרצועה, אפילו על רפיח תראה כמה דיבורים יש, כן ייכנסו, לא ייכנסו, ומתי ייכנסו, ואיך ייכנסו. וכל הדברים הללו שעכשיו הזכרת לא נעשים. ובמקביל אנחנו רואים גם כבר את כל הסיפור הזה של הסיוע ההומניטרי הולך וצובר תאוצה. ואת האשראי הבינלאומי איבדת. במילים אחרות אתה בעצם אומר, חבר הכנסת עמית הלוי, שעוד 3-4 חודשים נודה ב... אתה יודע, בעצב רב, שבעצם לא ניצחנו את המערכה הזאת, את המלחמה הזאת.
אני אומר שעוד אפשר לנצח, בשביל זה צריך לשנות גישה. המטכ"ל צריך קודם כל לדבר במונחי ניצחון, לא במונחים של ה-20 שנה האחרונות, שהמטכ"ל של צה"ל מדבר בכל מיני מונחים אזרחיים, וכל מיני אכלות והגנות, במקום הכרעות והתקפות. אז קודם כל צריך לשנות את המושגים, וצריך גם לשנות תוכנית המבצעית, זה לא מאוחר, דבר אחד בטוח, ובזה אני מחזק מאוד את ידי ראש הממשלה, אסור להפסיק בשום אופן, כיוון שההפסקה היא באמת תהיה הפסד נוראי, הפסד נוראי, הפסד אסטרטגי, כולם מסתכלים על מה שקורה בעזה,
נראה לך שהוא יחזיק מעמד, נראה לך שראש הממשלה נתניהו יצליח להחזיק מעמד מול ממשלו של ביידן, תכף נדבר גם על הממשל הזה.
תראה, ממשל ביידן חוצה קווים מאוד בסיסיים שבין מדינות, אפילו יחסים הוגנים בין מדינות, שלא לומר בין מדינות ידידותיות. ולכן, מבחינה מסוימת זה יותר קשה, מבחינה אחרת, אני חושב שראש הממשלה, והוא מייצג את זה, לא יכול להסכים, יש לו גיבוי מלא מהציבור הישראלי, האמירות האלו של סנטור שומר, כאילו להתערב בבחירות, הוא יחליט מתי יהיו בחירות בישראל, מתי לא יהיו בחירות בישראל, בכל הכבוד, איך אמר מנחם בגין מזמנו, אנחנו לא וסלים של אף אחד, המדינה הזאת היא ריבונית, אגב זה הסכנה היותר גדולה, יותר גדולה מחמאס ויותר גדולה מעזה, שאנחנו נאבד את הריבונות שלנו, ולכן במובן הזה ראש הממשלה עומד פה איתן, ותחזק אותו בעניין הזה.
אז זה מה שאני שואל אותך, הוא יצליח ראש הממשלה בנימין נתניהו לעמוד איתן מול הממשל של ביידן?
קודם כל אני מאמין שכן, אנחנו רואים גם הניסיון ההיסטורי הראה שהוא איתן מאוד, וגם
אני חושב שמעמדו בארצות הברית, על אף כל התעמולה פה שיש בהרבה מאוד ערוצי תקשורת, מעמדו בארצות הברית מספיק חזק, אתה יודע, בזמנו היה זה סקר עם...
זה לא רק מעמדו, זה גם מעמדה של ישראל היה עדיין חזק מאוד, המעמד של ישראל חזק מאוד איתן. אני רוצה לשאול אותך, אפרופו המלחמה, ומדברים הרבה בימים האחרונים נושא המינויים בצהל, וזה הולך וצובר תאוצה בימים האחרונים, גם אתמול בקבינט דיון ער בין השרים סמוטריץ' ובן גביר לשר הביטחון וליועצת המשפטית לממשלה. נכון שהרמטכ"ל ימנה בשלב הזה של המלחמה אנשים קצינים לדרגות בחירות יותר ושיכנסו למינויים חדשים יותר, כולל כאלה שאולי חלקם במחדל הנוראי הזה?
שערורייה שאין כדוגמתה. וזה שהיועצת המשפטית והמשנים שלה שהיו פה במשך שנים מוציאים את ידי החוות דעת עם מלומדות וארוכות ומפורטות על ניגוד עניינים של כל טיפ. הם הפכו להיות עכשיו חברים במנזר השתקנים, זה דבר שהוא חרפה למוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, כיוון שלא יעלה על הדעת שאחרי כישלון כזה, וזה כישלון נוראי, שוב, לא כישלון במבצעי, באיזה פרט מסוים במבצע, אגב גם לא כישלון של קונספציה מסוימת, ביחס לתחום צבאי מסוים, היה פה כישלון מערכתי, צריך לומר את זה ביושר, כישלון נוראי של המודיעין, של ההגנה אחר כך, של ההתקפה, של הערכת האויב, של מה לא. ואחרי כישלון כזה אתה ממנה, חכה, תבדוק, מה, אתה תמנה את המהנדס של גשר הירקון לעוד פעם למהנדס של, 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 של העיר רמת גן? מי עושה דבר כזה בכלל? איפה המנהל התקין? איפה כל עמותות זכויות?
אמר אתמול הרמטכ"ל, בהצהרה שהוא נסע לפנות ערב, שתשמעו, צריך למנות פה קצינים. יש כאלה שנפצעו ויצאו מהשירות. אז מי אמור למנות אותם? אם זה בסמכות הרמטכ"ל, ואף אחד לא אומר לו מה לעשות או לא לעשות, והוא ממשיך לעשות, אז מי מנהל פה את העסק? מי הבעל הבית? מי אמור לתת את ההחלטות בעניין הזה?
קודם כל זה מאוד משעשע ומאוד אירוני, מאוד עצוב כלומר, אבל מאוד אירוני, שאותם אנשים שהם ממילא לקחו את הסמכות מאזרחי ישראל, הייעוץ המשפטי, והוציא חוות דעת מחייבות דרך הזרוע של בית המשפט העליון שהפכה אותם, הפכה את החוות הדעת האלו לחוות דעת מחייבות, שותקים שזה ניגוד עניינים מובהק שלוש פעמים. דבר ראשון, אי אפשר למנות לפני שאתה חוקר, גם לשיטת הרצי הלוי. אולי הוא
אשם? אין בעיה. אז מה אתה עושה במקום קצינים שיצאו משירות? היו קצינים בכירים גם שנפלו בקרבות, והיו קצינים שנפצעו בקרבות, צריך למצוא להם מחליפים.
אבל אין קצין שנפל תוך כדי קרב, והסמגד שלו לא נהיה מגד, או הסמחת לא נהיה מחד, זה קורה באופן טבעי. אנחנו מדברים על מינויים מערכתיים, שלא קורים כל יום, והם לא החלפות שוטפות תוך כדי קרב, אנחנו לא באירוע הזה. ולדבר הזה היה אפשר לעשות ועדת מינויים חיצונית, שתבחן בשבע עיניים, ואם לא צריך, אז תעשה בינתיים כל מיני ממלא מקום, כמו שנהוג בדברים אחרים. לא המצב הזה. אגב, התחקירים זה יותר שערוריה. כיוון שזה שהנחקר, הגוף הנחקר, הוא חוקר את עצמו, ושוב אני אומר, לא מדובר על איזה תחקיר מבצעי של פעולה מסוימת. זה שהגוף הנחקר חוקר את עצמו, איפה יעלה על הדעת?
זה יחקרו את עצמם כמה שהם רוצים, בסוף ועדת החקירה תחקור את מה
שיהיה. אני חייב לשאול אותך שאלה לסיום, חבר הכנסת עמית הלוי, האם אתה חושב שזה נכון שגדעון סער ייכנס לקבינט המלחמה?
כן, משתי סיבות. סיבה אחת, כלומר שאני חושב שהקול שהוא השמיע בימים האחרונים הוא קול חשוב.
ואתה מאמין לקול הזה? כי בשנה שעברה היה קול אחר בקולו בגרונו.
אני לא עוסק בפסיכולוגיה של האנשים, אני אומר מה הם יצאים.
אני גם לא עוסק בפסיכולוגיה, אני עוסק במה הוא אמר במשך...
רגע, אבל זה סיבה אחת, ומה הסיבה השנייה?
אני לא שמעתי אגב שנה שעברה בנושא, אני מדבר על נושא המלחמה כרגע.
אוקיי, ומה הסיבה השנייה?
הכל שהוא משמיע, והסיבה השנייה שאנחנו, הכניסה הזאת, הוא צודק שהכניסה הזאת לממשלה הייתה כניסה בגין המלחמה, ולכן מתבקש שאם הוא הפך להיות מפלגה נפרדת, כן, לא מבין את החשבון ש, אתה יודע, בשם הממלכתיות, אז בני גנץ פתאום מוצא כנראה מאיזה חשבון של איזה קוניוקטורה פוליטית קטנה, דווקא שגדעון סער לא ייכנס, הרי מדבר פה על שתי מפלגות שהיו בשיאה אחת, ואני אומר שוב, אנחנו היינו צריכים מבחינה ממלכתית, שגם יאיר לפיד יהיה בקואליציה, וגם אביגדור ליברמן יהיה בממשלה, כיוון שאנחנו באירוע של מלחמה דרמטית מאוד למדינת ישראל, שעוד אנחנו לא התחלנו אותה, אנחנו מדברים על עזה, דיברנו, לא הכרענו לא את החותים, ולא את הלבנון ולא את חיזבאללה, ולכן מלכתחילה, אם אתה כבר אדם ממלכתי בני גנץ, הרי היה ראוי שלא רק שלא תתנגד, אלא תקרא לקולות נוספים, לכוחות נוספים ולאנשים נוספים להצטרף לממשלה,
ולהצטרף לקבינט המלחמה. הוא ממלכתי בני גנץ, כל עוד זה קשור לחיזוק המפלגה שלו, הוא ממלכתי, ברגע שזה לא, אז הוא כבר לא.
זה נשמע כמו ממלכתיות מפלגתית, בהחלט.
לא, זה ממלכתיות ברבון מוגבל, בעם.
כן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, תודה לך. ובהקשר הזה של המינויים, אני רואה ציטוטים שמביא מוטי אלפרין, מביא לנו אתמול בן גביר פנה בקבינט ליועצת המשפטית לממשלה, הוא אמר, לא רציתי להתערב בגלל הטענה על כך שממנים מפקדים במקום אלה שנפלו בקרב, אבל אני חייב לשאול את היועמ"שית, הוא אומר, למה לגבי המפכ"ל, ועמית הלוי אמר משהו דומה עכשיו, למה לגבי המפכ"ל זה דין שונה? למה כאן את לא אומר, מוצאת מקור סמכות להתערב במינויים, ודווקא אצל המפכ"ל כן? אז היא אמרה, לא, זה לא לכאן, אני אסביר לך באופן אישי. טוב, חבר הכנסת אלמו כהן מעוצמה יהודית, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
בוקר טוב.
טוב.
תגיד, אתה מן הסתם, כשאתה רואה את כל ה... אתה יודע, רחש בחש הזה, כן רפיח, לא רפיח, גם הפעילות הלילה בבית החולים שיפה, שזה אומר שבעצם צהל לא שולט באופן צבאי שם בצפון הרצועה, אחרי שניקו שם, חזרו לשם עכשיו... אתה בטח מאוכזב מכל זה, לא?
כן, אני מאוד מאוכזב. אני ציפיתי וחשבתי שבשביל באוקטובר מדינת ישראל תשנה את התפיסה הביטחונית שלה, ובעיקר תעבור להתקפה אמיתית, התקפה תאורה, התקפה ובה למעשה מתבצעים, מתבצעת השתלטות נרחבת על שטח נרחב. כאשר אני רואה שהם, מה שנקרא, חוזרים צפונה, בכיוון מקומות שכבר ראינו בהם, אני יודע שיש מאוד מוכזב, אין שאלה בכלל.
וסיבת האכזבה מכל ההתנהלות הזאת היא כי? כי ישראל יותר מדי סופרת ארצות הברית?
כי במלחמה, לא, אני חושב שאני אני לא מחפש השם בחוץ, יש השם בפנים, וזה בעיקר אנחנו, קובע מדיניות. לא יכול להיות שבעצם אחרי השביעי באוקטובר אין לנו יכולת לשתות שליטה אמיתית על שטחים. כשאנחנו חוזרים לשיפה, אחרי שהתבחבשנו בו יותר משבוע, והביאו לשם אינקובטורים, והביאו סיוע הומניטרי וכו' וכו', ולבסוף אנחנו צריכים לחזור אחורה, כי קיבלנו מודיעין על מחבלים, או על התמצאות, או התארגנות מחודשת, עם כובשים שטח, שולטים עליו, זה הדבר הכי הגיוני, והכי ברור שצריך לעשות, אני לא מצליח להבין למה צריך לעשות סיבוב פרסה.
אתה חושב שנוכל לנצח ככה?
סליחה?
אתה חושב שנוכל לנצח ככה?
אני חושב שכן, אבל אני חושב שזה מקשה מאוד, וזה פוגע ביכולת המבצעית לחזור אחורה, זה תמיד, אף פעם, סליחה, לא בריא, בטח לא במצב ובו אתה עם הפנים לכיוון רפיח, אני לא מצליח להבין את הדשדוש הזה, אני קטונתי, באמת קטונתי, אני חשבתי שאחרי השביעי באוקטובר בעל הבית השתגע, כנראה כן. שלא מספיק.
אולי נערכים, באופן שאנחנו לא יודעים, וזה ייקח קצת זמן.
אני מרשה
לעצמי לומר... להיכנס לרפיח, בשביל להיכנס לרפיח צריך להוציא משם 1,300,000 איש, למחנות פליטים חדשות, שיוקמו מחדש במרכז הרצועה, ואולי הם עובדים על זה, אני לא יודע.
כן, אבל אתה יודע, בצל אתה הולך לרפיח, בוא נדבר על צפון הרצועה. היו שם, אתה יודע, כוח הרבה חללים של צהל, מצפון רצועת עזה, היו שם כבר, תיארו את המקום, השמידו מנהרות.
אמר לך קובי מקודם, קובי פינקלר, שלא תיארו לגמרי, והרבה מחבלים הסתתרו, והרבה יצאו, יש שם 300,000 איש בצפון הרצועה.
לכן אומר לך חבר הכנסת אלמוג כהן שהוא מאוכזב.
אוקיי. טוב, מה דעתך על המינויים בצהל? בואו נשאל גם את זה. כל הרעיון שהרמטכ"ל רוצה למנות עכשיו קצינים בכירים בתקופה הזו, כולל כאלה שהם חלק מהכישלון הגדול אולי?
אני תמיד מגבה את החלטות הרמטכ"ל. לא הרמטכ"ל שבאותו הלילה החליט החלטה גורלית שיכלה להציל חיים של אלפי אנשים, ובא בעצם לא להתקן לא את הדרג המדיני ולא אגב את הדרג הצבאי. חשוב לזכור, כולם באים בטענות על זה, שבאותו הלילה, לפנות בוקר של אותו יום ארור, הרמטכ"ל וראש השירות לא התקנו את הדרג המדיני. זה האמת, פחות מטריד אותי. אני אומר לכם את האמת, פחות מטריד אותי. יותר מטריד אותי שהם לא התקנו את הדרג הצבאי, את החטיבה והאוגדה, שחיילי גולני היו צריכים למות עם וסטים וקסדות עליהם, ותסלחו לי על הביטוי, ותחתוני שינה. מבלי אפילו שיש עליהם מדים, כי הם לא הספיקו להתארגן. אני לא מצליח להבין באיזה צידוק מוסרי הרמטכ"ל עושה מינויים בתקופה כזאת, כאשר הוא יודע שהוא טעה. אם הוא יודע שהוא טעה, אז מה המשמעות של המינויים האלה? נאמר לי שהם אינם מינויים שמשפיעים על הלחימה. אז למה מחליפים את קמן פיקוד הרום? הרי קצין המודיעין של פיקוד הרום...
כן, בלי להיכנס לזה כמובן, והוא הלך הביתה, אבל לא ניכנס לזה, אבל יש לך קצינים שגם נפצעו בקרב, הלכו באופן די טבעי, יצאו מכלל שירות, והיה צריך למנות במקומם קצינים אחרים.
הקצינים האלה, ברור, הצבא עובד לפי היררכיה. יש הקצינים הללו סגנים?
כן, אמרת זה גם עמית הלוי מקודם, כן, זה ברור. טוב, בקיצור, אתה אומר, כל המינויים האלה... לא הוא האיש שצריך למנות אותם, הרמטכ"ל, הנוכחי.
בזמנים אוטופיים כן. בזמנים נורמליים כן.
לא, אבל עכשיו, עכשיו לא.
זמנים לא נורמליים, לא? אני חושב שלא.
טוב, נסתפק בזה, חבר הכנסת אלמוג כהן. היינו מרחיבים איתך גם בסיפור ההוא, עם אותו אחד שהוציא מידע מהצבא, הגיע לבגץ, ולא קיבלת אישור לפרסם את שמו, אז קצת פחות הסיפור מרתק.
בשמות האנשים שהועברו אליו, לזכור... מרגל, זה לא אותו אחד, הוא מואשם בריגול חמור, סעיף 3.
כן. טוב, חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות.
תודה, בוקר טוב.
תודה לכם, יום טוב.
יום טוב. טוב, דחוף פרסמות, אומרים לנו, אז פרסמות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
טוב, ראית דוד את אותה ידיעה, לא יודע, ידיעה או הנפצה או סיפור שלא היה ולא נברא, סיפור משלחת ישראל למגעים בקהיר, בעניין החטופים.
והפייק ניוז בעניין של אריה דרי.
בדיוק, שאומרים שהוא מנע את היציאה שלהם בשבת בגלל שבת.
עזוב את זה שזה לא היה ולא נברא, גם אחרי שהתפרסמה הידיעה, כאילו מוכיחים לאותם כתבים שפרסמו את זה שזה לא נכון, אז הם ממשיכים, אז הם אומרים שזה לא נכון, אבל הכותרות כן נותנות שזה כן היה. אבל זה אלבון לתקשורת, אין פה תקשורת בישראל, תעזוב אותך. אין תקשורת, זה סתם פיקציה. זה כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אין לו בעיה לפרסם שקר.
כולם מפוזיציה, בדיוק. אבל אתה יודע, להם מותר לפרסם שקרים, וכשמתברר להם שזה לא נכון, ומוכיחים להם שזה לא נכון, הם ממשיכים להדד את זה, כאילו כלום. כשמדובר בחרדים או בימנים, מותר להם לעשות מה שהם רוצים, אבל אם זה יהיה ההפך, וואי וואי. אתה יודע, כל התקשורת תהיה על אותו כלי תקשורת, שמפיץ ומשקר, ואומר דברים לא נכונים. להם מותר הכל. זה לא תקשורת בכלל. אמרת, זה תקשורת, זה לא תקשורת.
זה לא תקשורת. חד משמעית, זה לא תקשורת. ובעניין הזה של אריה דרי, אתה יודע, שהם המשיכו, מה שנקרא, אתמול, כל רגע, לחזור שוב ושוב 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 על השקר הזה, גם אחרי העברה של אריה דרי. ואתה יודע מה, הכי...
זה לא רק העברה של דרי.
כן, אבל הכי לצן יצא בסיפור הזה, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שישר, אתה יודע, הוא הוציא את הפסוק, רגע, בוא נצטרך את הפסוק שהוא הוציא, והוא אמר אותו לאריה דרי, כשאתה בעצם מבין שלא היה ולא נברא הסיפור הזה בכלל, והוא יצא לצן בסיפור הזה.
מה היה הפסוק שלו?
רגע, הנה, אני אמצא לך את זה, חכה רגע, איפה זה? אני אמצא לך את הפסוק.
אתה יודע, אתמול בבוקר, נכון?
שהוא שלף, כן, אביגדור ליברמן. איפה זה? הנה, הוא הוציא הפסקת הדיון בקבינט, לא לשלוח את המשלחת הישראלית לקטר. דרי, מה יותר פיקוח נפש מהחזרת החטופים? כך כותב אביגדור ליברמן אתמול בבוקר. כל רגע שמאחר לבדות השבועים, אחד אפשר להקדים, וכאילו שופך דמים, שולחן ארוך, יורד דעה, סימן רש נון ב', סעיף ג'. אתה מבין איזה לצן? אתה מבין? כאילו הקדים את פורים, אביגדור ליברמן, רק חבל שזה על חשבונו של אריה דרי, דבר שלא היה ולא נקרא.
צריך להזכיר לליברמן שבשולחן ארוך, וגם אלה שמצטטים את הרמב״ם לא מעט, בענייני מלחמה וצבא, יש גם בשולחן ארוך, זה אני אומר לליברמן, וגם ברמב״ם, יש עוד כמה סעיפים, לא הרבה, שמתעסקים בכל כך הרבה דברים, שמירת שבת, לימוד תורה.
עזוב את זה, הוא לא רוצה להיות דתי שלא יהיה.
והמון דברים.
אבל מה עם כל המבזה תלמידי חכמים? אנחנו שכחנו לו את זה במשך שנתיים, שהוא מבזה תלמידי חכמים שאין תרופה למכתו. מה עם זה?
בסדר, ולכן אני לא מצפה ממנו לשום הוגנות והגינות וישרות, ושיבוא ויגיד שזה, נו, מי הוא?
חשבתי אבל, שהוא חזר אבל, בתשובה.
איזה חזר בתשובה? מה לא, אני אמרתי לך כל הזמן? לא חזר ולא בתשובה.
בחמישה חודשים האחרונים הוא שוב פעם חתך ימינה בצורה מאוד
לא חיתונית. חזר בתשובה ולא כלום.
חשבתי שאולי גם את זה הוא לא ישים מאחוריו.
לא קניתי את זה. לא קניתי את זה. טוב, אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר. תודה לצוות שלנו קובי סגל ומוטי קופפר, ותודה למאזינים שלנו, ונהיה כאן בדרך שם מחר. שיהיה בשורות טובות, להתראות דוד.
בשורות טובות, יום טוב לכולם, להתראות.